אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כל ישראל, אוצרות הארכיון.
ייסורי ורטר הצעיר, תוכנית בסדרה יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, שבעריכת עדה ברוצקי. יוהנס יצחק נוי, קלרה עליזה רוזן, מספרת איריס לוי.
את הרביעייה אני שולח לך רק בתור קוריוז, כאין אילוסטרציה לפרק האחרון על האיש בפרק הכחול ובחזייה הצהובה.
הרמז אינו מותיר מקום לספק. בספרו ייסורי ורטר הצעיר מתאר גוטה את גיבורו שהתאבד בעירייה במילים אלה. מוטל היה על גבו בלא רוח חיים וכל בגדיו עליו, מגפיים, פרק כחול וחזייה צהובה. במחווה נדירה של חשיפת עצמו, שאינה חסרה גם נופך של לגלוג על האלם הרומנטי שעבר מן העולם, מגלה המלחין הבוגר לפני המול זימרוק ולפני כמה מידידיו הקרובים, טפח ממצוקת הנאורים שהציגה את מעשהו של ורטר כמוצא היחיד מן הסבך. גוטה, שלא כיציר כפיו, הגיע לזקנה וסיבה. גם ברמס יזכה לחוג את יום הולדתו ה-60 בבריאות טובה. הזדהותו עם ורטר אין בה כדי להשכיח מליבו את דמותו המלכותית של המשורר, שהמשיך בחיים ארוכים וברוכי יצירה לאחר ששלח את גיבורו למות במקומו. המוצא לחיים, אשר בעיצומו של המשבר נראה מחוץ לתחום ההשגה, סופו שנמצא גם ליורש זה של ייסורי ורטר הצעיר, אף כי נדרש לשלם תמורתו במיטב המטבע. אין התפקחות לשיעורין, ומי שרוצה להתפרק מייסוריהם של נאורים, נדרש להתפרק גם מכישרון ההתמכרות לייסורים, שהוא סודם של הנאורים ותמצית תפארתם.
שיגיון הרגש אינו חלק מטבע האדם. הינו בבחינת נטע זר, גידול שנחוץ לעקור אותו מלב לטובת הבריאות והחיים. שלב בשמחה ושלב בצער ובכאב, הוא האדם היפה באמת. כל תשוקה היא בת חלוף, ואם אינה כזאת, הווה ונגרשנה במו ידינו.
אין ספק, ורטר הצעיר למד את לקחו.
בשלושה במרס הגיעה הסכמתו של דוקטור ריכרדס לקבל את רוברט לטיפולו. הוא הנהדר באדם בבית מרפא לחולי רוח. המרכבה הגיעה. רוברט בלוויית שני האחים נכנס פנימה בחיפזון. לא שאל, לא עליי, לא על הילדים. המרכבה יצאה לדרכה ואני בבית פנימה. אטומה, המומה, קרובה להתמוטט. בערב הגיע ברמס מהנובר. הוא אמר שבא במיוחד כדי להשיח את דעתי במעט מוסיקה, אם ארצה בכך. הוא מוכן להישאר ככל שידרש. נאמנותו נגעה עמוק אל ליבי.
כשבאתי לדיסלדורף, מצאתי את הבית מלא בנשים צדקניות שבלבלו את דעתה של קלרה בדברי איוולת. הן תיארו את אסונה כגזרה משמיים ודחקו בה לשלוח כומר לאנדניך כדי שיתפלל עם בעלה ויעזור לו לגרש את הטומאה מרוחו. בתוך כל עזרת הנשים המשונה הזאת הייתי הגבר היחיד והאדם היחיד שדעתו צלולה. אינני יודע מה היה עולה בגורלה של קלרה אלמלא מיהרתי להוציא את ההבלים מראשה ולהשיב את הסדר על כנו.
אצל אמא בהמבורג מחכים לו חיילי האופרת. אבל כאן הוא הגבר היחיד במקום. אישה עובדת עיצות בחודש השישי להריונה, ושישה ילדים נבוכים זקוקים לעצתו השקולה ולידו המכוונת. יותר מכל הם זקוקים לנוכחותו המפיגה את הבהלה ואת הבדידות, ומחזירה למשפחה המוכה משהו מתחושת החמימות הביתית. הדוד יוהנס סועד על שולחן המשפחה. הוא משחק ומתבדח עם הילדים, מתעניין בלימודיהם, ומקשיב לאימוני הפסנתר של שתי הבנות הבחירות. חשוב מכך, הוא משמח את אמא בחברתו, קורא לפניה מכתבי המשוררים האהובים עליו, יוצא אמא לטיולים של אחר הצהריים, עוזר לה להשליט סדר בספריו ובכתביו של האב הנעדר, ואף מתעמק אמא בפרטיטורות העזובות של בעל הבית, וחושף לפניה את הסודות הכמוסים של גדולתן. בערב הוא מנגן לפניה, ובהדרגה אף מביא אותה לידי כך שתצטרף אליו בנגינה בארבע ידיים. בייחוד של האנדנטה עם הווריאציות לשני פסנתרים של שומן, המקסים את שניהם באותה המידה. הרתמותו הגמורה לה ולמשפחתה גורמת לקלרה אי מנוחה כלשהי. האין איש צעיר זה עומד בתחילתה של קריירה קומפוזיטורית מזהירה, שמוטל עליו לקדמה בהשקעת כל כוחותיו ועיתותיו? אך למראה חיוכו השלב נפוגים חששותיה. יש בו באומן נערי זה בגרות מוזרה באשר לקביעתו של סולם העדיפויות. אין אדם יכול לעשות שני דברים בעת ובעונה אחת אם רצונו לעשותם היטב. ומקומו בשעה זו הוא כאן, בצידה של משפחת פטרונו ומיטיבו, רוברט שומן, הגדול, האהוב, האומלל.
ברמס היקר מראה עצמו כל הזמן כידיד רגיש. אין הוא מרבה בדברים, אבל הבעת פניו מעידה על השתתפותו העמוקה בסבלי. אין הוא חדל מלחפש דרכים לשמח אותי בעזרת המוסיקה. אצל איש כה צעיר יש להעריך קורבן זה כפל כפליים, שכן השיח והשיג עמי בימים אלה, כלום יעל לו מילה אחרת זולת המילה קורבן. היום סוף סוף הביאני לכך שאפתח את הפסנתר ביוזמתי. כתב היד של השלישייה שלו בסימא ג'ור, שהניח בידי, אילץ אותי לכך. ישבתי כל הבוקר והתאמנתי על תפקיד הפסנתר, שאיננו קל כל עיקר. כמה אוהבת אני להתבונן בו בשעת נגינה. השקט שלו, תנועותיו היפות העצורות, פניו האציליים, אשר בשעת נגינה לובשים משני אצילות. טיול יער עם ברמס. כל הדרך סחתי לו על רוברט. הנושא קרוב לליבו ממש כשם שהוא קרוב לליבי, ועדינות הרגש שבה נכן במידה כה מפליגה, מתירה לי לפתוח לפניו את ליבי בלא כל חשש. יש בו תבונה ודקות של הבחנה הרבה למעלה מכפי שנותיו, אבל יש בו גם הרבה ממשובת הנאורים. במחיצתו של גרים הוא מסוגל להשתולל כמו ילד. גם ברגשותיו יש הרבה מתום הילדות. כתבתי היום למול הרטל בעניין השלישייה של ברמס. הלוואי ויכולתי להיות לו לעזר. בדיוק היום הודע לפניי שלא נותרה לו כל פרוטה בכיס. אך מיד הוסיף למרבה תימוני כי חסרון הכיס משרה עליו עליזות והרגשה של חירות. צר לו רק שאין ידו משגת לנסוע לחגיגות המוסיקה של אכן, כיוון שמעולם לא זכה עוד לשמוע באוזניו אורטוריה של הנדל. התלבטתי ביני לביני אם להציע לו הלוואה קטנה, אך לא מצאתי בי את העוז לעשות זאת. ברמס מרבה לקרוא לפניי מכתבי אתיה הופמן. פרוילן לייזר טוענת שאני חופשית מדי בגילויי הערצה שלי לברמס, ובכך מוכלת על כבוד האומנים שלי. אולי הצדק עם מה, אך איך אוכל להסתיר לפניו שהפרודוקטיביות האמיתית כזו שלו נעלה בעיניי הרבה יותר מאומנותו של הווירטואוז. אין גם שום טעם בכך שאנסה להעמיד פנים לפניו, שכן מיטיבו לקרוא את מחשבותיי לעתים אף יותר ממני עצמי. פרוילן לייזר אומרת שאין זה נאה להתבטל במידה כזאת לפני אדם צעיר כל כך. אבל שעה שאני שרויה במחיצתו, נעוריו נשכחים ממני כליל. עד כדי כך מלאה אני התפעלות משאר הרוח שבו וממחשבתו המקורית, המעוררת ומרחיבה גם את מחשבתי שלי. ברמס גרם לי שמחה גדולה. על הנושא המופלא של רוברט, שאת ישותו ספגתי כה עמוק אל תוכי, כאשר השתקד הלחנתי עליו סדרה של וריאציות לכבוד יום הולדתו, הלחין הוא וריאציות בשבילי. וריאציות על נושא שלו מוקדשות לה, רשם בעמוד הכותרת. כמה נגע אלי בי במחווה זו, שכולה עדינות.
ב-11 ביוני יולדת קלרה את בנה פליקס וחוזרת לפעילות מלאה. מצבה הכלכלי של המשפחה רחוק מלהיות מזהיר. לקיים משק בית רב נפשות, נוסף על דמי האשפוז הגבוהים בבית המרפא האקסקלוסיבי, איננו דבר של מה בכך. אך קלרה נחושה בדעתה שלא לנגוע בהשקעותיו של בעלה, הנחוצות לרווחתו ותחושת הביטחון שלו לכשיורשה לשוב הביתה. אין איפה ברירה אלא למלא את הקופה שנתרוקנה במאמציה שלה ולחדש את פעילותה הקונצרטית. הפרידות החוזרות ונשנות, אף כי לתקופות מוגבלות בלבד, פוקחות את עיניהם של שני הידידים לעמקותו של הקשר שנתהווה ביניהם. דומה שהימצאותם זה במחיצת זה הפכה להם לכורח של מציאות שבלעדיו חייהם אינם חיים. הגעגועים והמרחק מתירים את לשונו של ברמס המסוגר והביישן. דברים שלא היה מעלה על דל שפתיו בנוכחותה של קלרה, נובעים מאיתו בלא כל מעצור, בלהט ובסערת נאורים. את תשובותיה של קלרה עלינו להשלים בדמיוננו. העובדה כי מקץ 30 שנה תטבע אותן מידי הידיד ותעלה אותן באש, מדברת בעד עצמה.
כתבתי לך מכתבים נוראים. אני מודה בכך. לשם פיצוי העתיק לך מכתב מתוך 1000 לילה ולילה. הוא מתאר את מצבי בנאמנות, אף כי כותבו הינו נסיך, ואילו אני מוסיקאי קטן ותולו. ובכן, לאחר שיוהנס החל אך לילה טוב מתוך יישוב הדעת, מזדקף בין המלך האמור על משכבו, נוטל בידו נייר וקולמוס וחוטב בתשובה למכתבך האחרון. בשם אלוהים רב החסד והרחמים, מכתבך, הו גבירה, הגיע לידי ונסח בוסם, אל נשמה מיוסרת בגעגועים, ומרפא אל לב קרוע וחולה. עבדך הדואב שאתה בצמה כל מילה של חסד, וחי ראשך, הו גבירתי, הרי נתון במצב שהמשורר מתארו כדלקמן, הלב יגע, והעין לא תדע תנומה, הרוח קצרה, הנפש נבוכה, ואין קץ, הו אין קץ לפרידה. אמנם אין בכוחה של הקינה לחבות את אש היגון, אבל היא נוסכת מרפא אל לב הנשרף בתשוקתו ונמק בסבלו של הפירוד. לו ייתן אלוהים ורשאי הייתי עוד היום, במקום לשלוח מכתב זה לדרכו, לחזור לפנייך בעל פה שאני מת באהבתי אלייך. יותר איני יכול לומר מרוב הדמעות. שלום. כאשר סיים בן המלך את מכתבו, שנכתב בבכי והנחות, נשאו אל הדואר הפרוסי, השליחו אל תיבת המכתבים ואמר, הריני משביעכם, שאו מכתב זה אל גבירתי האהובה, והביאו לה את ברכתי. אתמול בצהריים חשבתי עלייך, אבל לשמה אני אומר זאת? הרי אני חושב עלייך בכל עת. תכופות אני רואה אותך לפניי, בגופך ממש. למשל, בקטע של הסלסולים באנדנטה של הסימפוניה בדו מז'ור, בפוגה הגדולה, ששם את מופיעה פתאום כמו צציליה הקדושה. את כותבת שלא אבוא אחרייך לדטמולד. אבל איך אוכל להסכים לכך שיואחים יראה אותך 3 ימים לפניי? וכשנתראה סוף סוף, לא נמצא לבדנו. הרי טוב לי מכל כשאני איתך לבדי. אינני יכול לכתוב אפילו חלק זעיר ממה שהייתי רוצה לומר לך ולעשות לך. אל תראי במכתבי אל הסמל לליטופים שנשמתי מלטפת אותך בכל עת. כמה אומלל הייתי, אלמלא היית את בנמצא. ממך אני לומד שאת כוח החיים שלי אינני יכול להוציא מתוך ספרים, אלא אך ורק מתוך נפשי שלי. לא להרגיש פנימה, כי אם החוצה. את תמיד צריכה להישאר איתי, להיות מלאכי הטוב. אז בוודאי יצא ממני מה שנחוץ ואפשר שיצא. רוצה הייתי לכתוב לבעלך על הקיץ הנפלא שבילינו יחד. יכולתי לכתוב לו על כך במשך שעות, מבלי להעציב אותו או לגרום לו כל כאב. רוצה הייתי לכתוב לו עלייך בלבד, באיזו יפאה ובאיזו גדולה את נושאת את סבלך. הן למקרה דברים אלה מוכרחים להתעורר בו הגעגועים. געגועים חמים, רוננים, לשוב ולהיות שייך לך כל כולו. מזה ימים איני יכול לצאת לרחוב מבלי להגיע בסופו של דבר אל חנות צעצועים אחת, ששם גיליתי בין שאר אוצרות שני גדודי חיילים בעיצומו של קרב הדר ותפארת. אתמול נכנסתי סוף סוף כדי להתבונן בהם מקרוב, ובאותו זמן לרכוש ליצן על חוטים, מתנה לפליקס. מצאתי ברנש נהדר שימצא חן גם בעינייך, אך עם כל שמחתי על מציאה נאה זו, לא שכחו הגעגועים בליבי. לבסוף הגעתי לידי המסקנה שכך לא יוכלו העניינים להימשך. חזרתי אל החנות בצעד איתן ויצאתי ממנה כשהחיילים בידי. אפילו מגדל קטן נדבו לי חינם אין כסף. בערב החג אציב את החיילים ויהיה לנו קרב לפי כל הכללים והדקדוקים. אני מונה את הימים בקוצר רוח.
קלרה שגדלה בלא ילדות קוראת על ברכיה בין שבעת ילדיה ויוהנס, הילד השמיני, ולומדת פרק בתורת הלחימה. נישואיה עם רוברט עמדו בסימן התכנסותו ההולכת ומתקדמת אל תוך עולמו. הכל כמו התנהל בהם על קצות הבהונות. נעוריו של יוהנס, רעננותם ומשובותיהם, הם לה כסם משקר. כאחד הפלאים הוא בעיניה, שהחיים שפגעו בה רבות וקשות, שלפו מהמתחתם למענה מתנת חסד זו שבשמחה.
איני מוצאת את המילים לומר, איזה עונג הוא לי לזכות במראות טבע שכאלה בצידו של יוהנס. כישרון ההנאה שלו אינו יודע גבול. בכל רגע הוא מוצא דברים חדשים להדליק בהם את התלהבותו. עליזותו מדביקה גם אותי. אני מרגישה בפועל כיצד אני נעשית צעירה על ידו. בדרך חזרה מן השנבורג, ליד הווזל העילית, חנינו למרגלות ההר בצילו של אלון ענק, וזללנו לתאבון. מבטי האושר שלו מציפים באושר גם את ליבי. וכי יש דבר מופלא יותר מאשר לגרום שמחה לנפש אהובה.
אבל הסביבה מתחילה לגלות סימנים של אי נחת. הולכי הרחיל שבמשך זמן מה נאותו לחוס על האישה מוקת הגורל נרתמים לפעולה. גם ידידים ודורשי טוב סופקים כפיים. התקשרות מוזרה זו בין אלה מכונן לרעייתו של מלחין מפורסם, הנעדר מביתו מחמת מחלה, אינה מעוררת אהדה. מה גם ששני הנוגעים בדבר אינה מנסים כלל להסבותה כלפי חוץ. בלתי מובנת היא גם הפסיביות התמוהה באורח חייו של אותו נשר צעיר, אשר לפני זמן לא רב הוכרז על בואו בתופים ובחצוצרות כמשיכה של המוסיקה החדשה. תמורת האחריות למשפחת שומן, שנטל לידיו מרצונו, כמו הפקיד בידי קלרה את האחריות לחייו שלו, כשהוא מניח בשוויון נפש לימים שיחלפו בלא מעש ובלא הישג נראה לעין. אפילו בענייני פרנסה הוא מגלה רישול מעורר תדהמה, קומץ השיעורים שקלרה השיגה למענו אינו מכסה את הוצאותיו ככל שהן צנועות. עליו ללוות כסף מידידיו גרים ויואחים ולהתנצל כפעם בפעם על אי יכולתו להחזירו מבלי להיראות משום כך אומלל ביותר. לו מוכן היה להציג את פסנתרנותו מעל בימת הקונצרטים, יכול היה להגדיל את הכנסותיו במידה ניכרת. אלא שפעילות מסוג זה אינה קוסמת לו, כקובלנתו המרה של יואחים במכתב על ידידתו גיזלה פון ארנים.
האדישות שבה הוא מתייחס לשאלת הקיום היא דמיונית, מזהירה ממש. אין הוא מוכן להקריב אף קוצו של יוד מנטיותיו הרוחניות. ספק מתוך אי הערכת הקהל וספק מתוך אהבת הנוחיות. למרות שהוא עושה מוסיקה באורח אלוהי בתכלית. מעולם לא שמעתי נגינת פסנתר, להוציא אולי את זו של ליסט, שסיפקה אותי במידה כזאת. כל כך בהירה ומאירה. כל כך אדישה כלפי שגיונות הרגש. צוננת באורח מרנין שכזה. כישרון כשלו לא פגשתי מימיי.
אי הערכת הקהל? אהבת הנוחות? אולי. אך נראה שאת הנימוק העיקרי בחר יואחים להעלים מידידתו.
לבוא להנובר כדי לנגן שוב בפומבי? הרי כאן האביב כבר במלוא פריחתו. הקהל בוודאי מברך על כך שעונת הקונצרטים נסתיימה. האם לא מוטב שנשבץ שני מופעים בעונת הסתיו? האם כבר פרסמת את הקונצרט? אני בטוח שעוד לא מאוחר להודיע על דחייה.
ואתה, המרצה יוצא מן השק.
בשביעי או בשמיני יוצאת מרת שומן למסעה, אז כמובן שלא הייתי רוצה לנסוע מכאן יומיים לפני כן.
Thank you.
פה ושם מגיעים סימני חיים מן המלחין החולה המבוצר בעולמו. זהו אחר מבין שלישיית הידידים הצעירים, ברמס, גרים או יואחים, זוכה מדי פעם להסכמתו של הרופא לבוא ולבקרו. בשובם הם מביאים לקלרה תיאורים שבאופטימיות מסויגת. ידידה מדיסלדוף צופה בו מבעד לדלת מזוגגת כשהוא כותף זר של ורדים וציפורנים בשביל אשתו. הוא פוסע בערנות מארוגה לארוגה, בוחן את הפרחים במשקף כשהוא מנפנף את מטפחתו באוויר כדרכו תמיד שעה שרוחו טובה עליו. כשהוא מוסר את הזר בידי האורחת, היא מבקשת לדעת למי נועד. הרי את יודעת זאת, הוא עונה בחיוך קסום. במכתביו המועטים הוא מרבה בהעלאת זיכרונות, בבחירה כמעט מקרית, עיקר ליד תפל. להתמודדות עם ההווה, אין כוחו עומד לו עוד.
כל כך הרבה הייתי רוצה לדעת עלייך, קלרה יקירתי. כיצד מתנהלים חייך, היכן אתם מתגוררים, ועם עודך מפליאה לנגן כמו בעבר. לו רק יכולתי פעם לראות אתכם ולדבר אתכם, אבל הדרך רחוקה מדי.
רק בשעה שמחשבתו השבורה נסה בה על הידיד הצעיר ברמס, היא מתנערת מרפיונה ומגלה סימנים מעודדים של תחושת שייכות.
לברמס ברכות של ידידות והוקרה. האומנם השתקה בדוסלדורף דרך קבע? איזו בשורה מרנינה. אני מתפלא על התרגילים הקונטרפונקטיים של ברמס. אין זה דומה לו כלל ועיקר. איזה משלוח משמח לב שלחת לי שוב, קלרה יקירתי. וריאציות של ברמס על הנושא שחיברת לו וריאציות גם את. עליי להתעמק בהן היטב. איך טוב לו בקרוב. הווריאציות של יוהנס כבשו אותי מיד בקריאה ראשונה, ולאחר שהתוודעתי עליהן מקרוב, הקסימו אותי כליל. האם ציור דיוקנו, מעשה ידיו של לורן, עודנו תלוי בחדר העבודה שלי? אין כמוהו אלם יפה תואר וברוך השראה. הייתי רוצה לקבל גם את הבלדות שלו. תודה מיוחדת ליוהנס על הבלדות שלו. אני כבר מכיר אותן היטב. הראשונה מופלאה, חדשנית לגמרי. הסיום כה יפה, מוזר. השנייה, כמה שונה, כמה עשירה ומעוררת את הדמיון, צלילי קסמים בה. איזה תואר ניתן לשלישית? הדמונית אולי. המסתורין ההולכים ומעמיקים אחרי הפיאניסימו בטריו, וטריו זה עצמו, והחזרה, והסיום. האם גם את, קלרה שלי, התרשמת כך מן הבלדה הזאת? בבלדה הרביעית, כמה יפה שצליל המנגינה הראשון, המוזר, נע לבסוף בין מינור למג'ור, ונשאר עצוב במג'ור. עכשיו הלאה, לפתיחות ולסימפוניות. סימפוניה המעוררת שימת לב וגורמת לתגובה נלהבת, תקדם את עניינו במהירות הרבה ביותר.
קלרה מחייכת באושר. התרשמויות שכאלה אינן תגובתו של איש שמוחו פגוע ללא תקנה. ואילו ידידה נרעש בעיקר ממשפט הסיום. ככל מאוב מגיעה אליו התראת פטרונו, אשר עוד ממרחקיו הארפיליים קורא לשליחו הצעיר שלא להיעצר בדרך. סונטה לשני פסנתרים, המסרבת בעקשנות ללבוש דמות בצורה, מתבררת פתאום כמתווה סימפוני סמוי, שבשורתה האנושית היא הטרגדיה לבית שומן. תכונת הזינוק המאיימת ברעיון הפתיחה אינה אלא זינוק המוות של האיש הנרדף המבקש מנוס מגורלו במצולות הריים. פרק סקרצו המסורטט בעיקרו בא לגלם את מסע האבלות לאנדניך. ואילו לפרק האדאג'ו מוטו שבשורתו מובנת רק לקומץ נבחרים. בנדיקטוס קוויבנית אינומיני דומיני. דומינוס הוא השם שברמס העניק לשומן, אדונו ורבו. הבא בשם האדון אינו אלא הוא עצמו, השליח המקבל את השליחות מידי שלחו. שליחות של יצירה ושליחות של אהבה וידידות. לימים, שעה שהסונטה שהייתה לסימפוניה תהפך בגלגולה האחרון לקונצ'רטו לפסנתר, יסגיר אותו מוטו שנגנז בינתיים עוד רובד של משמעותו.
באדאג'ו אני מצייר את יוקנך יפה ושלם ככל שיש לאל ידי. בוקר טוב, אהובה. תארי לך מה שחלמתי הלילה. נהגתי בסימפוניה האומללה שלי כבקונצ'רטו לפסנתר, וניגנתי אותו. קשה לאחריד, גדול לאחריד. איזו התלהבות הייתה בי. גם עליי חלמתי, הרבה ויפה. דמייני אותי כשאני יושב לפני מכתבך, פניי אור נהרה, ושותה את דברייך בצמה, בייחוד את הטובים, המלטפים שבהם. אני קם עם דמותך ושוכב לישון כשהיא לנגד עיניי. בערבים אני יושב שעות בלא מעס והוגה בך. אני רוצה לקרוא לך בכל השמות שבשירים הישנים. חמדת ליבי, בבת עיני, מחמל נפשי. אינני יכול שלא להימצא על ידך. אינני יכול עוד לחיות בלעדייך. מכתבייך הם לי כנשיקות. אני מתחרט על כל מילה שאני כותב אלייך, בלא שתהא דוברת אהבה. או, קלרה, קלרה יקירה, מה זה עוללת לי? האין בכוחך להסיר מעלי את הכישוף?
בהמבורג הם ישובים זה בצד זה באולם התיאטרון וצופים בהצגה מנפרד של ביירון עם המוסיקה של שומן. לשניהם זוהי חוויה מזעזעת, שהמקלט מנפרד אשטורת ביירון שומן קלרה ברמס מחריפה אותה לרגעים כמעט עד אין הכיל.
שימעיני, שימעיני אשטורת, אהובתי דברי אליי, מה רבות סבלתי עד עתה, מה רבות עוד אסבול מעתה, מה רבות שוניתי בגללך. הן את אהבתיני עד למעוד, ואני אהבתיך. לא לנו לענות ככה איש את אחיו, ולו גם מוות חטאנו באהובינו כאשר אהבנו. אמרי כי לא תבזיני, כי עונש שנינו אשא, כי לדור חשקת בין קדושים, וכי אבחר לי מוות מחיים. לא אדע מה אשאל ומה זה אבקש, רק אחוש בליבי מה את ואחוש בליבי מה אני. עוד רק הפעם חפצתי לשמוע בטרם אגבה את קולך שהיה לי זמרה, אנא דברי אליי. ראינה, קראתי אלייך בלילה מקרב הדממה, ערבתי אל צאת הכוכבים, היבטתי לשב השמיימה, ואבקש שם אותך, רק אותך.
מתוך הטראומה של מנפרד מתגבש פרק סימפוני חדש, אשר מקץ 20 שנה ייוודע כפרק הפותח של הסימפוניה הראשונה. אך לזעזוע גם תוצאות אחרות. הסופה המשתוללת בו דוחקת להכרעה. בעיצומו של המשבר, אשר לכאורה אין מוצא ממנו זולת מוצאו של ורטר, מסתמנת נעלמת אף מעיניו שלו אותה זרימה תת-קרקעית המכשירה את המפנה. בהיעדרה של קלרה, שיצאה למסע קונצרטים גדול באנגליה, הוא כותב פרלודים ופוגות לאורגן. הוא גם יוצא לאנדניך לראות את שומן. שעה שהוא יוצא לפגוש את קלרה באנטוורפן, הוא כבר יודע שלא יערכו הימים, וידידתו אשר במשך שנתיים וחצי לא הורשתה לראות את בעלה פנים, תוזעק לסעוד אותו בגסיסתו.
זה היה בערב בין 6-7 שעות. הוא חייך אליי, ובמאמץ רב, שכן לא שלט עוד בעבריו, קרח את זרועו סביבי. עד יומי האחרון לא אשכח את הדבר. רוברט שלי, כך היה עלינו להתראות. בכמה עמל עלה לי לגלות בפניך את התווים האהובים. לפני 2.5 נחטף ממני בלא פרידה. אתה הייתי מוטלת לרגליו בדממה. כמעט ולא העזתי לנשום. הוא דיבר עם הרוחות, אך נבצר ממני להבינו. רק פעם אחת קלטתי שלי, אולי רצה לומר קלרה שלי. ואחר כך, אני מכיר אותך. השקטתי אותו מעט יין, מזונו היחיד מזה שבועות. הוא רווה את הטיפות מאצבעי. אכן ידע כי אני היא. ביום השני שהיתי כל היום בבית המרפא יחד עם יוהנס. פה ושם עשינו במחיצתו, אך רוב הזמן רק התבוננו בו מבעד לישניו קטן שבקיר. הוא סבל נוראות, אף כי הרופא טען שלא כן הדבר. עבריו התאבטו בלי הרף, וכל דיבורו נעשה לפרקים תקיף עד מאוד. הייתי מוכרחה לבקש מאלוהים שיגאל אותו, יען כי אהבתיו כל כך.
אמורים היינו לנשום לרווחה על שנגאל מסבלותיו, אבל זה לא היה כך. לא יכולנו להאמין שהדבר קרה. הוא נראה שלב במותו. הייתי רוצה לכתוב לך בנאמנות מהו שאני מרגיש, אבל אינני מסוגל לכך עדיין. גם מתיאור העובדות תבין כמה עצוב, כמה יפה, כמה מסעיר היה מוות זה. בקרוב אכתוב שוב. ובשלווה רבה יותר.
תמונת האישה הקוראת לפני בעלה מצטיירת למתבונן מן הצד כמחזה של קדושה, המוציא אותו, את השלישי, אחת ולתמיד אל מחוץ לתחום. בהיות קלרה מושבת לרוברט, עליו לצאת מחייה. המוות שאמור היה לקרוא דרור לאהבתם, סתם עליה את הגולל. זוהי הכרה מזעזעת, אך יש בה גם מתחושת הרווחה. שוב נטלה ההשגחה את כורח ההחלטה מידיו, והסמיכה אותו להימלט מעצמו ואל עצמו בכסות של מציאות נחרצת. הכתרתה של קלרה כאלמנה הנצחית של רוברט שומן הגדול. מה ביכולתה לומר? הרשאית היא להתקומם נגד השליחות הבודדה שיעד לה, בעוד הוא עצמו פונה לדרכו ונוטל אימו את האור והחדווה? והרי כבר הגה תוכניות משלו, הפוסחות עליה, ומשאירות אותה תלויה על בלימה. דאתמול תחילה, המבורג אחר כך, לשוב ולהתגורר בקרבת הוריו, לייסד מקהלה, לחתור לכונת מנהל מוסיקלי בעיר מולדתו, להשלים את החיבורים שהתחיל, ומעל הכל, לגדול ולהתקדם בעבודה הגדולה שנטל על עצמו, עבודת היצירה, ולהגשים, או לפחות להצדיק, את דבריו החגיגיים של רוברט שומן ומנשרו מסילות חדשות. אולי תמצא נחמה פורטה בידיעה כי אף הוא סובל, סובל סבל מר לנוכח הפירוד הצפוי. אבל כבר קולטת אוזנה החדה נימה חדשה בדבריו, כאילו כבר ביצע בתוכו את ההסתגלות לכורח הניתוק, ופניו ממנה והלאה.
לו רק יכולתי לנחם אותך, קלרה שלי, אבל איך? לנוכח סבלך מתשתשת מחשבתי ואני עומד חסר אונים. אולי תרבי ניחומי מן המחשבה שכל אימת שנתראה אהיה שלך בשלמות רבה יותר.
אלה דברים של נפרד. ואף שהיא בוטחת בו שיוסיף לסעוד אותה באהבתו ובידידותו למשך כל ימי חייה, אם כי ממרחקים ובמעמד של בן חורין, לא ביטחון זה כי אם תחושת הפרידה היא הרושמת את הכותרת מעל פרק החיים החדש הנפתח לפניה עתה. שכוחה וזקופה לסירוגין בפולחן האבדה הכפולה שבו תפאר את ימיה במשך 40 השנים שעוד נותרו.
26 באוקטובר 1856. נסיעתו של יוהנס. לביתי אותו אל תחנת הרכבת. כשחזרתי הרגשתי כמי שחוזר ממסע קבורה.
לשלב בשמחה לשלב בצער הוא האדם היפה באמת. כל תשוקה היא בת חלוף, ועם אינה כזאת הבה נגרשנה במו ידינו.
בסדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, הבאנו את התוכנית ייסורי ורטר הצעיר. השתתפו יוהנס, יצחק נוי, קלרה, אליזה רוזן, שומן, בני הנדל, ויואחים, צבי סלטון. בני הנדל קרא גם קטע מתוך מנפרד של ביירון, בתרגומו של דוד פרישמן. סיפרה איריס לוי. מצירות ברמס שמעתם בתוכנית קטעים מתוך רביעיית הפסנתר בדומינור ושלישיית הפסנתר בסימג'ור, מתוך וריאציות על נושא של שומן אופוס 9 ובלדות אופוס 10, מתוך הקונצ'רטו ברי מינור לפסנתר ולתזמורת, ומתוך מבוא קוראלי ופוגה לאורגן. מיצירות שומן שמעתם קטעים מתוך הסימפוניה מספר 2 ומתוך הפתיחה מנפרד. הביצוע הטכני היה בידי שמעון מורן. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.